Primavera e nascia la sua alba, derrama o lana e adura, ufnilim shel kol chesed venata, lelivi erchena. Agishena kehan shema keara levi yefena veta agishena kehan shema keara o mitenu vecha lo tiske kol bria Leolam shekulo toha
Idam gurat namandala kamitaya
Goyati yasi mitafi Babuda vadama uva sangha Tadiyen iskutam shetove maasai Lichliye alemai
געגעתי לכם מאוד. אני רוצה להוקיר אתכם על המאמצים שלכם ללמוד את סוטרת הלב, גם בעברית, גם בטיבטית. אני מאוד שמחה. השיעור היום ארוך, אז אנחנו לא ניגע בה היום. איפה היינו בשיעור שעבר? מה היה הנושא? מישהו זוכר? אצל מסלה קמלה שילה, בפעם שעברה הגענו בדרך הראייה. במקביל, יש לנו עוד כמה נושאים שאנחנו צריכים לסגור, נכון? אז יש לנו את הנושא של הריקות של המצבורים, שהתחלנו לדון בו, ונמשיך. והתחלנו לדון בשלבים המקדימים למדיטציה, אתם זוכרים? ואיפה הפסקנו? בהזמנה של הלב. אז אנחנו ממשיכים בנושא של הפריקות של המצבורים. אנחנו נמשיך בסוף השיעור עם השלבים המקדימים. ובאמצע יהיה לנו גם מסטה קמלה שילה. אלא שמסטה קמלה שילה, אם אתם זוכרים, בשיעור שעבר, הוא דיבר על דרך הראייה ונתן את זה בצורה מאוד לקונית ותמציתית. ואז במקראה שלכם היו תאים נוספים בהקשר של דרך הראייה, והיו עוד קטעים שאני פיצלתי משם, כי אי אפשר היה לדבר על הכל באותו שיעור. אנחנו נמשיך לדבר עליהם היום. אז היום אנחנו לא נחזור לטקסט של קמלה שילה, אלא אנחנו נחזור אליו בשבוע הבא. אבל היום נדבר על נושאים שקשורים בדרך הראייה, הרחבות נוספות על דרך הראייה. בנוסף, בקורס הבא שמתחיל בשבוע הבא, קורס שלבי המדיטציה 8, מאסטר קמלה שילה עובר לדבר על רמות הבודיסטווה. אז את זה נתחיל בשבוע הבא. עכשיו, על רמות הבודיסטווה, מאסטר קמלה שילה, כמו שהוא עשה על דרך הראייה וכמו שהוא עשה בכל שאר הנושאים, הוא מדבר בקיצור נמרץ. הוא נותן לנו משפט וחצי על כל רמה. אני הרגשתי שזה פספוס גדול לעשות משפט וחצי על רמות של הבודיסטווה, על כל רמה של הבודיסטווה. ומאוד רציתי להביא לכם יותר על זה. עכשיו, זה ידע, יש לנו כאן אורחים, הם לא מבינים עברית, אז... אבל נפגשתי איתם ואמרתי להם, אני הולכת לדבר על רמות הבסיסה, שאלתי אותה, היא כבר, לא יודעת, 50 שנה בדרמה, אני לא יודעת כמה. שאתה שמעת פעם על לימוד על רמות הבסיסה, היא לא יכולה לזכור שהיא שמעה כזה לימוד. והיא שמעה את גדולי המורים שעברו כולם דרך המכון. והיא אמרה, לא, כמעט שאין לימוד על זה. הוא מופיע בקיצור נמרץ אצל ג'צון קאפה בלאמם צ'מו, אז יש קצת, אם מתאמצים אפשר למצוא. אבל לימוד מלא ומפורט יש רק אצל ג'צון קאפה. ולא בלאמרים צ'מו. ספר אחר שהוא כתב, ואני רוצה לדבר על הספר הזה, רק לתת לכם היום כרגע את הכותרת, כי אנחנו נדבר עליו בהמשך. אז הספר הזה נקרא טיבטית, אמרו, גונגפה רפסל. בעברית, הערת הכוונה האמיתית. הכוונה של מי? של הבודה. הספר הזה, ג'צון קאפה כתב, הוא ספר ענק, מדהים בעומק שלו וברוחב שלו, ושמה יש לו תיאור נפלא ומעמיק ורחב של רמות הבודיסטווה. למרות ששם הספר לא מסגיר את זה, בגלל שהסיבה שג'צון קאפה מתעניין ברמות הבודיסטווה זה בשביל ללמד אותנו על ריקות. אז הספר הוא בעצם לימוד מעמיק מאוד על ריקות. כאמור, זה ספר של ג'צון קאפה. הספר עצמו הוא ביאור על ספר אחר שנקרא, אמרו, אומה? לג'וקפה. בעברית, מישהו יכול לנחש? אומה מה זה? דרך האמצע. ג'וקפה? כניסה. כניסה. כניסה לדרך האמצע. שמענו אותו כבר, נכון? שמענו את השם. מי כתב? הוא נקרא צ'נדרה קירטי. אז שמענו על צ'נדרה קירטי, הוא חי בערך בשנת 700, והספר הזה הוא קלאסי, בקלאסיקה של הבודיזם בכלל. כל הזרמים הטיבטיים אימצו אותו. הוא עצמו, והוא, לספר של אריה נגארג'ונה שנקרא פראז'ניה, או בעברית חוכמה. לפעמים קוראים לו מולה פראז'ניה, שזה חוכמת השורש או שורש החוכמה, סנסקריטי כזה, ואתם יכולים לתרגם ככה או ככה. אבל אריה נגארג'ונה עצמו קרא לספר פשוט חוכמה. הוא חי הרבה זמן, אבל נגיד בערך 200. הוא כמובן היה אריה. הספר הוא מכיל 27 פסוקים על חוכמה, כל אחד מהם שיעור בפני עצמו, לימוד בפני עצמו, מבריק במיוחד, מאוד הכל קומפקטי, מקופל, כל כך קומפקטי שאדם שהוא לא אריה יתקשה להבין אותו. אז בא צ'נדרה קירטי וכתב באור עליו, שזה האומה לג'וקפה. ניסה לדרך האמצע. דרך אגב, בסנסקריט, הספר של צ'נדרה קירטי נקרא מדיאמקה אבטרה. אמרו? ניסה לדרך האמצע. אז צ'נדרה קירטי כתב באור על נגארג'ונה. גם צ'נדרה קירטי, אתם תראו, הוא סופר לקוני. הם היו חורטים בלוחות עץ, הם לא יכלו לכתוב הרבה. אתה צריך להיות מאוד מתקדם כדי להבין אותו. אז בא מישהו מאוד מתקדם בשם ג'צון קאפה. וכתב לנו באור, הפעם באור מפורט. הרבה יותר קרי מאשר צ'נדרה קירטי במקור, ומאוד מאוד 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 נפלא. מאחר שחיפשתי מקור ממנו ללמד אתכם על רמות הבודיסטווה, זה המקור. הספר הזה לא קיים לפי מיטב ידיעתי באנגלית, למעט תרגום שגשם מייקל עושה לספר. הוא נמצא באמצע תרגום, הוא תרגם בערך שליש. הספר הוא ענק, הוא המון עמודים, בטיבטית. וגם באנגלית זה יצא המון. וגשר כאמור עשה רק חלק ממנו, הגיע עד השלמות השישית, אבל לא סיים אותה, רק בעצם רק התחיל אותה. זה כמובן עוד לא מפורסם. אני קיבלתי עותק מעודכן של איפה זה נמצא, והקדשתי את הרטריט הזה לתרגם את החלק הזה. במסגרת הקורס הזה אין לנו זמן להעביר אותו באופן מלא, אלא אם כן אנחנו מעריכים מאוד את השיעורים. אז אם אתם מוכנים לשבת שעות ארוכות, נעשה את זה. גם אז אפשר לתת את עיקרי הדברים, ממש להיכנס לעומק. זה קורס בפני עצמו, יותר מחמישה שיעורים. זה קורס ארוך. אולי יום אחד, אם יחיה מספיק זמן, אז נעשה את זה. אז בינתיים נציג חלק מזה כאן. אז בקורס שווה המתת השמונה, אנחנו בעיקר נתעסק בחלקים מהטקסט הזה, כמובן לא בכולו, אי אפשר להכניס את זה, כי יש לנו אחרי השיעור הזה, יש לנו עוד שיעור אחד בשבוע הבא, ובסמסטר הבא יוצא שיש רק שלושה שיעורים. אז את העבודה אקרובטית קצת לארגן את החומר לתוך השיעורים האלה, זה דרש מאמץ בפני עצמו. אנחנו היום ניגע קצת בטקסט הזה, אבל בעיקר נמשיך איתו בשבועות שאחרי זה. אז זה לימוד מדהים. אנחנו אמנם לא מתרגלים את דרך השלמויות בתור הדרך שלנו להערה. אנחנו אומרים, יש דרך קצרה יותר. אז מרוב שאנשים כל הזמן אומרים, אנחנו נתרגל טנטרה ואנחנו לא צריכים את זה, אז הלימוד הזה קצת נדחק והוא לא כל כך מוכר. וזה כל כך חבל כשנכנסים ללימוד הזה ורואים כמה הוא מדהים, כי בסוף, אם מישהו מתכוון להגיע להערה, הוא חייב לעבור את כל הרמות האלה, כך או אחרת. הוא חייב להשיג את כל מה שמשיגים הבודיסטוות האלה. אתה לא יכול להיות בודה בלי להשיג את כל מה שהבודיסטוות האלה מגיעים. אז אם זה לא התרגול המפורש שלנו, בעקיפין זה התרגול שלנו. ובעקיפין אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו צריכים לפתח אצלנו כדי להגיע לרמה הגבוהה הזאת של הבודה. אז הזדמנות יוצאת דופן, אין קורסים כאלה, אני לא ראיתי קורס כזה. יש אלה, הוא כבר שנים מתרגם את הספר, אז חלקכם הייתם בדיימון מאונטן, אז אולי הייתם בשיעורי תרגום שלו, שהיו בטח נפלאים. אנחנו לא נעשה כאן שיעורי תרגום. הוא היה מתרכז, היה לוקח קטע ונכנס לניואנסים של הטיבטי, וזה היה תמיד קטע קטן מתוך הספר. אז הוא היה בחיתולים של התרגום שלו. הוא קיבל את הלימוד לפני הרבה שנים במזר סרמי, והבטיח ללמה שלימד אותו שהוא יתרגם, ועכשיו הוא לאט לאט מתרגם את זה, כי זה עבודה ענקית. אז אנחנו אסירי תודה לו, מכיוון שלא נחזור לחומרים האלה, כי יש לנו עוד המון חומרים אחרים. אני רוצה להעביר לכם עד כמה שאפשר, במסגרת הזמן שיש לנו, קצת מתוחה, נמתח אותה קצת, את המסרים, לא הכל, אלא של שלוש השלמויות הראשונות, שלוש רמות הבודיסטווה הראשונות. אבל עכשיו נעזוב את זה לרגע, ונעבור להמשיך מהמקום שבו הפסקנו אצל מאסטר קמאלה שיטה. אז אם אתם זוכרים, היה לכם טקסט במקראה הקודמת שמדבר על הפחד. אתם זוכרים? היה שם נאום פלדן. היה שם הלמה. הוא נתן רשימה גדולה של נגעים שמחוסלים בדרך, ובסוף הוא דיבר על הפחד. התחלנו לדבר על זה בפעם שעברה כשנפגשנו. על הפחד מלראות ריקות ישירות. ודיברנו על זה, למה אנחנו כל כך מפחדים לראות ריקות ישירות. ואחת הסיבות זה שאנחנו לא ממש מבינים את האשליה שבה אנחנו נמצאים. אנחנו לא רואים אותה בתור מה שהיא, אשליה. משהו חולף, משהו שחייב להילקח מאיתנו. ולזרוק אותנו למקומות הרבה יותר אומללים. אנחנו לא קולטים את זה, אנחנו חושבים שמה שיש תמיד יהיה. ואז אנחנו מרגישים איכשהו בטוחים בתוך האשליה שלנו, איזושהי מידה של ביטחון. כן, כן, אמרו, אתם יודעים, שמעתם בשיעורים, הראיות, וכך הלאה, שלושת סוגי הסבל, וכך הלאה, אתם שמענו, אבל בסדר, אבל לא אצלי. אצלי זה לא יקרה. קורה אצלי, אז זה הפתעה גדולה. כשהאשליה מתחילה להיפרם בקצוות, כשמתחילים להופיע דברים בחיים שלנו לא רצויים או עצובים, אנחנו המומים קצת, או המומים הרבה. זה גורם לנו לאי נוחות גדולה. כשהאשליה שלנו והזהות שלנו מתחילים להיקרע מעלינו, להילקח מאיתנו, אז אנחנו בתת מודע שלנו, אנחנו נלחמים בדרך, אנחנו נלחמים בעצמנו, בתת מודע שלנו. אנחנו נלחמים במה שאכן ישחרר אותנו, כי אנחנו כל כך אחוזים באשליה הזו. אז איך ניפטר מהפחד הזה, איך נתגבר על הפחד הזה, כדי בכל זאת לעשות את הדרך ובכל זאת לראות ריקות ישירות? אז כמובן הדבר הראשון זה לקלוט שהעולם שלנו לא כל כך מושלם. ושהסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על ביטחון בחיים האלה הם בדוטות, הם בלופים. ושבכל רגע ורגע יכול לבוא שיפט דרמטי שישנה לגמרי את מי שאנחנו ואת ריחות חיינו. זה יכול לבוא בכל רגע ורגע, כי יש לנו את הקרמה לזה. וכשאנחנו למשל בלימוד הטנטרי מדברים על להתמיר את עולמנו למנדלה, זה אחת הדוגמאות לשיפט שיכול לבוא למתרגל שעושה את הדרך ברצינות, זה יכול ככה לקרות, והוא יהיה בעולם אחר, הוא יהיה במנדלה. כאן, ממש כאן, לא צריך ללכת לשום מקום. אז זה כשזה קורה בצורה מוצלחת, זה יותר, אבל זה יכול לקרות בצורה לא מוצלחת. אנחנו מפחדים לראות את האמת של הסבל שעליה לימד הבודה. אנחנו מפחדים להסתכל לה בעיניים. ואנחנו מפחדים לראות ריקות ישירות. אז אנחנו חוסמים את עצמנו. והפחד שלנו מלראות ריקות ישירות זה סוג של שד שחוסם אותנו מפני מה שבאמת יכול לשחרר אותנו מכל סבל. אז האמת של הסבל, אנחנו לא אוהבים לחשוב על סבל, אנחנו לא אוהבים להסתכל על הסבל שלנו, או להודות אפילו בקיומו. אבל הפרדוקס הוא שברגע שאנחנו מבינים ריקות, אז אנחנו מבינים, כמו שכתוב בסוטרת הלב, גם האמת של הסבל היא ריקה. גם היא ריקה. מה שאומר שהסבל הוא לא מצד עצמו סבל. דברים לא חייבים להיות סבל. הם ריקים. והם יכולים להשתנות בכל רגע. והם שונים לבודה, שלבודה אין אמת של סבל. מה אנחנו יכולים לעשות? בהנחה שאנחנו מבינים שיש לנו את הפחד הזה, אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי להתגבר עליו? אז דבר אחד זה לתרגל הרבה ריקות, עם ריקות, במהלך היום כולו. אנחנו מדברים על הריקות שלושת המעגלים, בכל הפעולות שלנו, המעשים שלנו בסמסרה, לתרגל הרבה עם זה. שוב ושוב להיזכר בריקות, שוב ושוב להיזכר בריקות של שלושת המעגלים. במיוחד בריקות של הדברים שמחיבים לנו, שמציקים לנו. או הדברים שמסמכים אותנו. כל דבר ודבר בעצם שמופיע בחיינו הוא הזדמנות לחשוב על ריקות. כל דבר. כי כל דבר הוא ריק. אז לחשוב על זה במהלך היום, כמה שיותר. כמובן ללמוד על ריקות, ללמוד את הכתבים, דברים שאנחנו עושים בכיתה. למדות על ריקות, להתפלמס על ריקות. והכי חשוב זה ליצור את הסיבות שנוכל לראות ריקות. כי בסוף דברים רק קורים עם הזרעים שלהם מפשילים. אנחנו אלה שצריכים לזרוע את הזרעים. והזרעים העוצמתיים ביותר כמובן קשורים באובייקט העוצמתי ביותר שלנו, שזה הלמה. למה זה אובייקט כל כך עוצמתי שזורע בנו זרעים לראות ריקות ישירות? כי במגעים שלנו עם הלמה, אם אנחנו מתקרבים ללמה, המומחיות של למה, בין אם הם רוצים את זה בין אם לא, זה לקרוע אותנו מעל עצמנו, להסיר את המסווה. זה מה שהם יעשו. והם יאתגרו אותנו באלף צורות שונות. למה? כי אנחנו מזמינים אותם לזה, כי אנחנו מתמסרים להם. כשאנחנו מתמסרים להם, זה מה שהם עושים. ויש טקסטים שאומרים שזאת הדרך היחידה, להתקרב למורה ולתת לו לעבוד עלינו. עכשיו, כמובן, אם לא נותנים, אז הם לא יכולים לעשות הרבה, אז הם לא יעשו. נושא נוסף שהתחלנו, כאמור, זה הנושא של הריקוד של המצבורים. ודיברנו בשיעורים הקודמים על מצבור הצורה, ודיברנו על מצבור התחושות. איך קוראים צורה בטיבטית? סוק. ותחושות? צור. איך אומרים מצבור? פונקפו. אז עכשיו אנחנו עוברים למצבור הבא. מהו המצבור הבא? דושה. יפה, אז למדתם בסמכות בלב, דושה, המצבור של ההבחנות. המטרה שלנו כאן היא לא לפרט על מצבור ההבחנות, כמו לדבר על הריקות של מצבור ההבחנות. בשיעורים הקודמים דיברנו שאנחנו לא תופסים נכון את מצבור הצורה, את הדברים הפיזיים שמופיעים, ואז דיברנו שאנחנו לא מבינים נכון בדרך כלל את הריקות של התחושות, אז דיברנו על הריקות של זה. עכשיו, הנושא שלנו זה מצבור ההבחנות. מה עושות ההבחנות? זה מצבור ההבחנות. הן מבחינות. הן מבחינות בין דברים. הן מבחינות בין לבן לשחור, בין זכר לנקבה, בין את זה אני אוהבת ואת זה אני לא אוהבת. זה משהו טוב, זה משהו לא טוב. זה יחיד, זה רבים, זה מה שהן עושות. מצבור ההבחנות הוא תהליך שבו אנחנו תוחמים קווים. אנחנו מפרידים בין האובייקט הזה והאובייקט הזה. לוקחים את מה שנראה לנו כמרכיב את הדבר הזה, תוחמים איזשהו קו בתודעה שלנו. תוחמים את החלקים שמרכיבים את המצלמה הזאת, ואומרים זה מצלמה, מה שמחוץ לקו לא מצלמה. מצבור ההבחנות מבחין בין הגוף שלי ובין הרצפה שמתחתיי, למשל, או הקיר שמאחוריי. מצבור ההבחנות יוצר אובייקטים. הוא מגדיר לנו אובייקטים. אמרנו, יש בליל לא מובחן של נתונים, צורות, צבעים, תחושות, ומצבור ההבחנות הוא זה שמייצר מהם אובייקטים. מגדיר בתוכם אובייקטים. תוחם קווים סביב אובייקטים. למשל, אני חושב שזאת הייתה מדיטציה שעשינו לנשימה, שבה ההנחיה הייתה לנשום, ואז הפעם אחת התמקדנו בצליל של הנשימה, אתם זוכרים? פעם אחת בתחושה של הנשימה. בתמונה הויזואלית של הנשימה, ובמיינד שלנו תחמנו את כל הדברים האלה יחד, שכל אחד מהם הוא דבר נפרד, ואמרנו זה נשימה, קראנו לזה דבר אחד. אז זה התהליך של הבחנות, וזה תהליך שהוא קורה מהר מאוד, מאוד מאוד עדין, מאוד מאוד קשה לתפוס את עצמנו עושים את ההבחנות, הוא מופיע, היא מופיעה, אנחנו מיד מגדירים. קורה מאוד מהר. ואנחנו די קונים את מה שההבחנות שלנו משדרות לנו. כן, אני ראיתי איש, אני ראיתי אישה, אני ראיתי חוף ים, אני ראיתי... זה מה שזה. אז רציתי להראות לכם את הקטן על קווים. קווים שאנחנו סבורים שאנחנו רואים. אז זה דבר שאולי ראיתם, שהוא לא חדש לכם. הנה, אתם רואים פה יש קו. אתם רואים? יש איזושהי צורה שמוגדרת על ידי קו. עכשיו אנחנו עושים זום לתוך הצורה. אתם רואים, הקו מתחיל להיות לא כל כך קווי יותר. הוא מקבל עובי ומקבל מרקם, ואנחנו מתקרבים לפנימה, וגם זה מתפרד יותר. אנחנו מתקרבים עוד יותר, וזה הכל בתוך הקו שבעין הלא מזוינת ראינו קו. הסרטון הזה הוא די ארוך, אבל פה אנחנו נפסיק רק כמה דקות. אתם יכולים לראות שמה שאנחנו חושבים כקו הוא אשליה בלבד. וזה קוראים פרקטלים. אז זה אלגוריתם שמייצר אותם. מישהו עשה את זה על חופי ים. זה נכון בכל קו שאתם חושבים, פיזי, לא מתמטי. כל קו פיזי, אם מסתכלים פנימה, הוא לא קו. יש לנו אשליה של קו, שאין באמת קו. כמו שאמרנו, ההבחנות קורות מאוד מהר, באופן מיידי, וקשה לנו לתפוס את עצמנו, עושים אותם, ובוודאי את הריקות שלהם. מסה שנטידבה, במיוחד הוא מדבר על הקווים שביני ובין זולתי, אתם זוכרים? כל הלימוד שלו על אני וזולתי, ועל מחיקת הקו, או טשטוש הקו, ביני ובין זולתי. והסיבה שחשוב להתעכב במיוחד על הקו הזה, כי זאת אחת ההבחנות שגורמת לנו הכי הרבה בעיות. הקווים האלה שביני ובין זולתי. בצד הזה של הקו זה אני, ואת זה אני אשרת ואטפל ודאג וכך הלאה. בצד השני זה לא אני. להם לא כל כך חשוב מה קורה להם. אז האם הקו הזה ביני ובין זולתי קיים או לא קיים? האם הוא ממשי או לא ממשי? אז זה הריקוד של ההבחנה הזאת, למשל. אנחנו יודעים שהוא משתנה, שהוא לא ממש שם, ושהוא בא מאיתנו, ושאין שום מקום אחר שהוא בא ממנו, אין לו שום קיום עצמי. אתם מכירים את זה כבר, אני לא צריכה לחזור על הלימוד הזה, למדנו אותו בקורסים של ACI. אנחנו נוטים להגדיר את הגוף שלנו כמסתיים איפה שהאור שלנו מסתיים. אבל האם זה איפה שאנחנו מסתיימים? אבל ראינו כבר שאי אפשר למצוא קו. הקו הזה שמבדיל בין האצבע שלי ובין מה שלא אצבע שלי, הוא לא באמת קיים. ראינו למשל בפרקטלי, אין כזה. הוא גם יכול להשתנות, אם חלילה תיקטע לי האצבע, אז הקו איפה אני נגמרת, ישתנה. יש אנשים שמסוגלים להרגיש דברים שקורים מחוץ לגוף שלהם. אז אם אנחנו משתמשים בקריטריון של זה אני מרגישה ואת זה אני לא מרגישה, זה הכאב שאני מרגישה, הכאב שלהם אני לא מרגישה, זה לא אני, הקריטריון הזה גם לא טוב. יש אנשים שיכולים לחוש כאב של אחרים. הדוגמה הקלאסית זה אמאות לתינוקות, הן יודעות מתי מציק לתינוק. אז זה סוג אחד של הבחנות, של תחימת קווים. ויש הרבה, יש הרבה. ההבחנות שלנו בין השאר שולחות לנו מידע שמבחין בין דברים שונים. רציתי להראות לכם, תראו קטע קצר. זה מתוך שיחת TED, מסתבר שיש הכתוביות בעברית.
One textbook says, for example, evolutionarily speaking, vision is useful precisely because it's so accurate. So the idea is that accurate perceptions are fitter perceptions. They give you a survival advantage. Now, is this correct? Is this the right interpretation of evolutionary theory? Well, let's first look at a couple examples in nature. The Australian jewel beetle is dimpled, glossy, and brown.
אז הוא מדבר על חיפושית אוסטרלית, שבה הזכרים מסוגלים לעוף, והנקבות לא מסוגלות לעוף. יש להם שריון על הגב לנקבות, שהוא בצבע חום, הוא מבריק מאוד, ויש עליו כאלה גבשושיות. והזכרים שמעופפים, מחפשים את הנקבות, הם מחפשים לזהות משהו שהוא חום, מבריק, עם גבשושיות. ואז הם עטים על המציאה שלהם.
The male fly is looking, of course, for a hot female. When he finds one, he alights and mates. There's another species in the outback, Homo sapiens. The male of this species has a massive brain that he uses to hunt for cold beer. And when he finds one, he drains it and sometimes throws the bottle into the outback. Now, as it happens, these bottles are dimpled, glossy, and just the right shade of brown to tickle the fancy of these beetles. The males swarm all over the bottles, trying to mate. They lose all interest in the real females. A classic case of the male leaving the female for the bottle. The species almost went extinct. Australia had to change its bottles to save its beetles.
הבחנות שלא עובדות כל כך ואם אתם חושבים שזה רק קורה לחיפושיות, תסתכלו שוב. עוד דוגמה, איך אנחנו מבדילים בין יצור רגיל למלאך? מה מבדיל ביניהם? מה עושה מצבור ההבחנות שלנו? כשהוא אומר זה אדם רגיל, זה לא אדם רגיל. איפה הקו הזה? אז נהיה מאוד חשוב להבין שההבחנות שלנו הן השלכות מהמיין שלנו, בדיוק כמו אצל החיפוש הזה, הן השלכות מהמיין שלו, ולאו דווקא עובדות. ראינו, המין כמעט נכחד, היה צריך להחליף את הבקבוקים. אז מאוד חשוב שאנחנו נלמד להבחין בריקוד של ההבחנות שלנו, שאנחנו נלמד לשים לב איך אנחנו תוחמים את הקווים, מאיפה הקווים האלה באים. כמו הרעיון שהזכרנו, שאנחנו לוקחים ותוחמים את התחושה של הנשימה ואת הויזואליזציה של הנשימה ואת הצליל של הנשימה, ואנחנו תוחמים אותם לדבר אחד. למה זה דבר אחד? למה שזה יהיה דבר אחד? כמובן, אנחנו צריכים את ההבחנות. הן מתפקדות, הן חשובות, אבל הן ריקות. הן ריקות. וכשאנחנו מגיעים לשיא האבולוציה הרוחנית שלנו, הן הופכות לחוכמת ההבחנות של הבודה. החוכמה של ההבחנות של הבודה. בואו נעשה תרגיל קטן קטן קצר. תעצמו רגע את העיניים. תתמקדו לרגע בנשימה. וכעת עברו על גופכם בעיני דמיונכם, תתחילו מהקודקוד, תתקדמו כלפי מטה, ועברו לאט לאט על חלקים שונים בגופכם, ובו בזמן שאתם עושים את זה, נסו לשים לב איך התודעה לוקחת את המרכיבים השונים, את החלקים השונים, ותוחמת אותם בקו, מציירת קו סביב חלקים שונים. נסו להעית מספיק כדי שתתפסו את עצמכם מציירים את הקו. ועכשיו הפנו את תשומת לבכם לקו שכל אחד מכם תוחם סביב גופו כאוסף של כל החלקים האלה. שימו לב למשל איך המיינד יצר הפרדה, קו מפריד, בין הגוף שלכם והמושב שעליו אתם יושבים. תראו אם אתם ממש יכולים למצוא את הקו הזה. אתם יכולים לפקוח את העיניים. זה אספקט אחד של מצבור ההבחנות. לא פחות חשוב בשבילנו זה ללמוד להבחין לא רק בצורות ואובייקטים פיזיים. ההבחנות שלנו לא מסתיימות שמה. הן גם חלות למשל על דברים כמו סיבתיות, שאנחנו אומרים זה גרם לזה. זה מצבור ההבחנות שלו. הוא לא רק אומר זה שחור זה לבן, אלא הוא אומר האש גרמה לאשן, למשל. וזה שהאש גרמה לאשן זה רמה אחת, ויש רמה אחרת, יותר עדינה, יותר קשה להבחין בה, אבל שגורמת לנו שגיאה כל הזמן, שאנחנו מייחסים סיבותיות לא נכונה בעולם שלנו, ומתנהגים תוך שאנחנו אחוזים בסיבתיות הזו. למשל, בחרתי דוגמה של סרטון שרובכם ראיתם, את שון סטיבנסון. אהבתם אותו? כן, מאוד. מלא השראה, השראה עצומה, נכון? דוגמה מדהימה של מישהו שלינג'ג את המסב של תוכו הוא נולד ועשה ממנו משהו. אבל בואו נראה דוגמה. זה מתוך אותו שיעור שראיתם.
We have to live a life where we are running ahead of our insecurities. And some people will say, oh, Sean, well, you can do this self-help technique to get rid of your insecurities. Yeah, I found that if you keep sticking with the technique, it works. But you constantly have to keep yourself in an environment where that technique is present.
אז הוא פה מלמד שיטות לפתח ביטחון עצמי, נכון? זה הנושא שלו. אבל הוא אומר, צריך להמשיך כל הזמן לתרגל אותם. הוא אומר על עצמו, גם אני כל הזמן צריך את החיזוקים האלה, כדי שזה יעבוד. אני לא אכנס למה שהוא מתאר, ראיתם חלק. וצריך להיזהר, כשאנחנו מקשיבים לתיאורים כאלה, ולהבחין בין סיבתיות נכונה וסיבתיות לא נכונה. למשל, כמה דקות אחרי זה, נסתכל על הקטע הבא, הוא נותן לנו דוגמה.
These metal clips represent all the people that will take from you, all the people that will use you, all the people that will manipulate you, all the people that are up to no good.
הוא מדבר על אנשים חסרי ביטחון, שביריונים או אחרים מנצלים אותם, נטפלים אליהם, בגלל שהם מפגינים חוסר ביטחון. הוא רוצה להמחיש לנו איך אנחנו יכולים להתגבר על הבעיה הזאת. בדוגמה שלו יש לו מעתקים ממתכת ויש לו מעתקים מפלסטיק.
The plastic clips, these are all the good people. These are the ones that will look after you. These are the individuals that boost your morale, that believe in you, that support you, that want to see you do well. And in life, they're not so visually clear. They're a little bit of a mix. And you go through your life, and you're mixed up, and you meet somebody.
המעטים מפלסטיק מייצגים את האנשים שמחפשים לעזור לנו ולתמוך בנו וכך הלאה. ויש לו את המעטים ממתכת, אלה מייצגים את האנשים שינצלו אותנו וכך הלאה. אבל הוא אומר, בחיים לא כל כך קל להבחין ביניהם, הם באים במעורבר.
And you're not quite sure who they are when you, that you are this, when you go through and you act like, oh, I'm playing small and I don't think I'm capable of being loved and I'm, you know, if you fall in love with me, you're really settling for second place. And you act insecure, and you act like the whiny victim, and you're living in effect. You go through, and...
אז הוא אומר, אנחנו זה המגנט. אז הוא אומר, אותו אדם שהוא חסר ביטחון, וזה קטן, הוא מושך אליו את האנשים האלה. נמשיך עוד רגע.
Boom! You attract all of the victimizers. You attract all of the manipulators. You repel, and like, just spread away all the good people, because they try to help you, but you won't let them in. But a victimizer loves to see a victim. A victimizer goes, ooh, an easy target. This is who I'm going after. This is who I know I can control. It's interesting, in life, sometimes you're either the sheep, the wolf, or the sheepdog. And when you act like the sheep, when you act like, oh, you know, I'm so weak, and why would somebody love me, and why do they always take advantage of me, and why does this always keep happening to me? You need to listen to your internal dialogue to figure out where you are in this game, because that behavior is like blood in the water. The wolves can spot a sheep's mentality. A wolf can see that you are an easy prey. And even though you might be surrounded by the good people, boom, you attract everybody who wants to take advantage of you.
אז מה שהוא מסביר, אם אנחנו חסרי ביטחון והולכים כאלה קטנים ושפופים ולא מסתכלים למישהו ישר בעיניים, אולי הוא לא אמר את זה פה, אבל קודם. אז זה מושך אלינו את אלה שמחפשים לנצל אותנו. זה מה שהוא אומר. האם זה נכון? האם זאת סיבתיות נכונה? בואו נראה דוגמה. כולכם שמעתם את הסיפור על הרווי ויינסטין? כן, הייתה לו חברה לסרטים מאוד גדולה, והוא תקף מינית והטריד מינית שחקניות צעירות שבאו אליו לחפש עבודה. כמה תמונות של שחקניות שיצאו ברבים עם הסיפור של התקיפות שלו, בואו נראה. הן נראות לכם קטנות, שפופות, חסרות ביטחון, לא מישירות מבט. הנה עוד אחת יש לנו כזאת. היא נראית לכם קטנה, שפופה, לא מישירה מבט. לא. בואו ניתן את הדוגמה הבאה. יש לנו דוגמה נוספת, הפוכה. מה דעתכם? היא קטנה, שפופה, ככה, לא מישירה מבט, וככה. אתם יודעים מי זאת? רות בדר גינסבורג, שופטת בבית המשפט העליון בארצות הברית. היחידה שנבחרה כמעט על ידי 100% של הסנאט. מאוד קשה להיבחר למשרה הזאת בגלל החלוקה בין המפלגות בארצות הברית. היא נבחרה כמעט על ידי כולם, וכבר הרבה שנים מכהנת. אז הנה מישהו קטן, שפוף, לא מישיר מבט, וזוכה למכבוד כל כך הרב בארצות הברית. מה הסיבה לחוסר ביטחון, הסיבה האמיתית לחוסר ביטחון? עיסוק בסרק. כמה שקרים יכולים לתרום לזה, אבל בעיקר עיסוקי סרק. ולהפך, כשאדם מבלה את חייו בצורה משמעותית, בצורה שתורמת לאחרים, זה בונה ביטחון, וזה מרחיק ממנו את כל המנצלים ואת כל הזאבים, מה שהוא מתאר, הוא דיבר על זאבים ועל כבשים משאבים. אז חשוב שאנחנו נבחין, זה אולי הכי חשוב, שנבחין בין סיבתיות נכונה וסיבתיות לא נכונה. להיזהר, כי לאיש הזה יש קריזמה נפלאה, והוא השראה נפלאה, ועל ההשראה יופי, זה טוב להידבק בהשראה שלו. אבל להיזהר במסרים. אתם כבר יכולים להיזהר במסרים, כי אתם קיבלתם את הלימוד. חוסר ביטחון הוא לא מיוצר על ידי זה שאתה הולך שפוף, הוא מיוצר על ידי איך אתה חיית את החיים שלך. אם אתה מושך אליך אנשים תוקפנים, תלוי במה. וכמה היית תוקפני אתה בעצמך בעבר. ואם לא היית תוקפני, הם לא ימשכו אליך. הנה דוגמה. הנה דוגמה מדהימה. אז אנחנו חוזרים לנושא שלנו שבו עזבנו את מסטר קמלשילה, שהיה הנושא של דרך הראייה. ובקטע שתקבלו במקראות שלכם היום, יש לכם ציטוט מצ'וני דרקפה שדרו, שכבר פגשנו אותו בעבר. אתם יודעים שלדרך הראייה יש שני חלקים, נכון? איזה? יש השלב שיושבים במדיטציה, ויש החוכמה שאחרי, הג'טוב ישב. כן, נימשק ישב וג'טוב ישב. כשיושבים במדיטציה ואחרי המדיטציה. החלק שבו יושבים במדיטציה, יש לו גם שני חלקים. על זה מדבר צ'וני דרקפה שדרו. ושני החלקים האלה, הם נקראים, אמרו ברצ'ה מלה. ברצ'ה מלה. זה החלק הראשון. והחלק השני, אם הוא נמדר עולם, נמדר עולם. אז בעברית, ברצ'ה אפשר לתרגם כהפרעה. צ'ה זה לקטוע. אז ברצ'ה זה משהו שנקטע. לא נקטע. למ דרך. איך תרגמו באנגלית? בכל הספרים כתוב uninterrupted path. פס זה דרך. uninterrupted, הדרך הבלתי מקוטעת, אם תרצו, הבלתי מופרעת. כל המקורות שבהם פתחתי ככה כתוב. אבל כשמסתכלים מה זו דרך הזאת, התרגום הזה לגמרי לא מתאר אותה. כי זה לא השם שלה. אפילו ראיתי טקסט שהיה ביאור של עם הגדול נתן על למרים צ'מו. והוא מסביר שם מה זה ברצ'י מלם, אבל הוא מסביר בטיבטית ויש אנשים שמתרגמים. אחרי ששומעים את ההסבר עדיין קוראים לזה uninterrupted. דרך מיתי מקודת. מה זה ברצ'י מלם? זה הבעיה בתרגום בטיבטית. ברצ'י זה באמת יכול להיות לקטוע או להפריע, אבל זה גם יכול להיות הדבר שקוטע או הדבר שמפריע. ההפרעה עצמה, המכשול. אז ברצ'י מלם, מה זה יהיה ברצ'י מלם? אתם יכולים להגיד, אולי זה דרך ללא מכשולים? לא. ברצ'י מלם זה הדרך שמסלקת מכשולים. אז אתם חייבים את הטיבטית, אחרת אתם תתרגמו הדרך הבלתי מקוטעת ואתם לא תדעו מה זה. כי זה לא הדרך בלתי מקוטעת, אתם יושבים במדיטציה עמוקה על ריקות, ולמדיטציה הזאת על ריקות, במהלך הראייה הישירה של ריקות יש שני חלקים. החלק הראשון הוא חלק שמסלק מכשולים. זה דרך אגב לא מופיע אצל צ'וני דרק בשדרופ, הוא לא מסביר את זה כל כך. זה החלק שבו יש מאבק במיינד של הבודיסטווה, של האריה שיושב במדיטציה, שבו המיינד נאבק לחסל את המכשולים שמונעים את השהייה במקום הזה, את השהייה בתוך הראייה של ריקות. אז הדרך, אני קוראת לה בעברית, הדרך לסילוק מכשולים, הדרך של סילוק מכשולים, זה הדרך הראשונה. הדרך של סילוק מכשולים היא הדרך שבה קורה המאבק הזה, ו מתחסלים המכשולים במיינד שלנו שמאפשרים לנו להישאר על דרך הראייה. רגע אחרי זה הם מתחסלו. רגע אחרי זה הם מתחסלו, ואז בא מה שנקרא נמדרולם. אמרו נמדרולם. נמדרול זה חופש או שחרור. אז הדרך המשחררת, פה התרגום הוא בסדר. היא נקראת Path of Liberation, הדרך המשחררת. אז רגע אחרי שסולקו המכשולים, עכשיו אנחנו משוחררים מהם. אז לכן היא נקראת דרך השחרור, הדרך המשחררת. וזאת מתוארת כדרך של מצב של חופש מוחלט במים. או מצב של שחרור של המים. ויש לה עוד כמה שמות. אז אלה שני חלקים של דרך הראייה. השמות האלה מאוד ידועים בספרות ברצ'י מלם ונמדרולם, אבל המשמעות שלהם נדיר שהיא מוסברת. ועובדה, כל מתרגם באנגלית משתמש ב-uninterrupted path, וזה לא המשמעות. מה שקורה ביניהם, אחרי ברצ'י מלם, שחוסלו המכשולים לדרך הראייה, נוצר אצל הבודיסטווה שיושב במדיטציה ביטחון מסוים שעולה שם, והביטחון הזה, אז הוא חיסל את הפחד שלו, הפחד שדיברנו קודם, הוא התחסל לגמרי. והביטחון הזה מייצר את דרך השחרור, את הדרך המשחררת. בשני המקרים, בשני החלקים, האובייקט הוא ריקות. הבודיסטווה מתמקד בריקות. רגע אחד הוא תופס אותה על הדרך לסילוק מכשולים, והרגע הבא הוא תופס אותה על דרך השחרור. לברצ'י מלם יש, וזה יש לכם במקרא שתקבלו, מתוארות 8 רמות של גבורה. כי בשלב הזה מתגברים על מכשולים, נכון? יש 8 רמות של גבורה שקורות בשלב הזה, שמאפיינות את הדרך הזאת, את הברצ'י מלם. ואלה קשורות, השמונה מחולקות לפי המיטות, לפי ארבע המיטות, אז יש שתיים לכל המיטה. יש שתיים לאמת של הסבל, יש שתיים לאמת של מקור הסבל וכך הלאה. ולמה שתיים? אחת קשורה לאובייקט, אחת קשורה לסובייקט. אז על איזה מכשולים אנחנו מתגברים בדרך בברצ'מלה? על איזה מכשולים מתגברים בדרך הראייה? כשיש ראייה ישירה של ריקוד. קודם כל, החשוב שבהם זה מה? זה אמונה בקיום עצמי, האמונה האינטלקטואלית בקיום עצמי, נכון? יש עדיין אמונה מולדת, שאתה לא מחסלים אז, אותה אחר כך יש כל דרך התרגול. כמובן, כשיוצאים מהימשק ישק, כשיוצאים מהמדיטציה, אז בא ג'טופ ישק, החוכמה שאחרי. ואז אנחנו מבינים ישירות, יש לנו תובנות ישירות לגבי ארבע המיטות של האריה. אנחנו מבינים את האמת של הסבל, את זה למשל שאנחנו נאלץ למות. אנחנו מבינים את האמת של המקור לסבל, למשל, מה שהמחשנו עכשיו עם שון סטיבנסון, שאנחנו כל החיים שלנו לא מבינים את המציאות שלנו. כל המחשבות שלנו על סיבתיות הן שגויות. אנחנו מבינים שיש קץ לסבל, כי כשאנחנו רואים ריקות ישירות, פגשנו בעצם את הדרמה קיה של הבודה. ואנחנו מבינים שהתיאורים שיש בספרות של איך לסיים את הסבל הם נכונים. שיש דרך לסיים את הסבל, והדרכים שמתוארות הן נכונות. אז אם נחזור לרמות של גבורה, הסיבה שזה נקרא גבורה זה בגלל שחיסלנו את הפחד ביחס לכל אחת מהמיטות. אז יש שמונה רמות של גבורה שחיסלו את הפחדים שקשורים לכל אחת מארבע המיטות. ואתם יודעים כבר מסוטרת הלב מה קורה לבודיסטוות שמבינים את הריקות. ג'יקפה מפה, שזה מה? ללא פחד. חוסל בהם כל פחד. אם אנחנו רוצים להבין מה זה נקרא שהתחסל בהם כל פחד, למשל, דוגמה פשוטה, אולי טריוויאלית, אבל נגיד יש לכם איזשהו כאב בגוף, והכאב ממשיך יום אחרי יום, ואתם מתחילים לדאוג מה זה יכול להיות. ואתם בפחד, מה יקרה לכם? מה יהיה איתכם? ואתם פוגשים איזה חבר או חברה, ואתם מתארים להם את הכאב שיש לכם, ואומרים, גם אני כשאני אוכלת את הפרי הזה, זה בדיוק מה שקורה לי. אתם, אוקיי, תגובה לפרי, לא סוף העולם, לא אמות. ואז אתם מפסיקים לפחד, לא סוף העולם. דוגמה, מה קורה אצל האריה במדיטציה? אחרי המדיטציה בג'טופ ישו, הוא מבין מאיפה הדברים באים. הוא לגמרי מבין מאיפה בא הסבל, ולכן הוא גם מבין איך לחסל את הסבל. אין לו יותר ממה לפחד, כי זה לא שם איזה מפלצת שקיימת שם שתבוא ותתרוף אותי. היא באה ממני, אם אני אפסיק לייצר את הסיבות שלה, היא לא יכולה להתקיים. אין לה קיום עצמאי מצד עצמה, עומדת על שתי רגליה. אז הפחד הזה נעלם. הוא יודע לגמרי איך לייצר את הגן עדן שלו. לפני שהגענו לדרך הראייה, אפילו על הדרך ההכנה, אתם זוכרים, דיברנו על ארבעה שלבים של דרך ההכנה, עדיין יש מידה מסוימת של פחד. גם בשלבים הכי מתקדמים יש מידה מסוימת של פחד. אמנם קטנה בסוף, אבל עדיין ישנה. זה רק על דרך הראייה שהפחד הזה מתחסר. וכשאנחנו למשל עושים את התרגיל כאן של לדבר על הריקות של המצבורים, כמה שאנחנו מדברים על ריקות, עוד אספקט, עוד אספקט, עוד הוכחה, עוד ראייה, ככה לה, ככה לאט לאט יורד הפחד. אלה פועלים להוריד את הפחד. להוריד את הפחד מלראות ריקות. ואחד הסימנים שאנחנו יודעים שהמדיטציה שלנו על ריקות מתקדמת, זה כשהפחד שלנו פוחת. זה אחד הסימנים. כשאנחנו פחות פוחדים ממה יקרה, כי אנחנו פחות נותנים קיום עצמי לדברים. וזה מגיע למידות מדהימות, זה מגיע למידות כמו שלמדנו בסוטרת להב היעלום על המלך קלינקה והנזיר המסכן שקוטעים את דבריו בזה אחר זה, והוא לגמרי מבין. זה לא חווה שום כעס, זה לא חווה שום פחד. הוא מבין, אנחנו נדבר על זה בסמסטר הבא כשנגיע לשלמות של אור וחורה. אז זה מקום טוב לעשות הפסקה. אז עכשיו בואו נצא לרבע שעה הפסקה ונמשיך אחרי הפסקה עם ג'סון קאפה.
היא עטויה ופנימים של כל חסד הם ראתה ולימי ירחנה וחג ישנה כגן של אתנתיה ולימי ירחנה וחג ישנה Ivan Selena Tea